יום ראשון, ערב סוכס, שלום וברכה. אנחנו מתחילים, ידידיי, את הפותח של היום עם סיפור על אברך שנכנס לאדמו"ר מטולנה, זכר צדיק לברכה, בשכונת בית וגן, שבקשר ממנו, שיברך אותו, שהוא יזכה לאתרוג מהודר לסוכס. אמר לו הרבי, אתרוג דומה ללב. אתרוג זה גם ראשי תיבות, אל תביאני רגל גבו. אם לא מתנהגים בגאווה, אלא בענווה, אוהבים כל אחד, מכבדים כל בן אדם, זה הדרך להתעדן ולזכות ללב טוב, אז תקבל לעצמך, לעמול ללב טוב, ואז תזכה גם באתרוג מהודר בהתאם, אפילו אם תקנה אותו בקופסה סגורה, בלי לראות אותו לפני זה. ואכן אותו אברך קיבל על עצמו להתחזק בנקודות האלו, להיטיב ליבו לכל נברא בעולם, ובערב סוכס הוא הלך ורכש לעצמו אתרוג בקופסה סגורה, כמו שהרבי אמר לו. כשפתח את הקופסה, השתוממו כל העומדים לראות את היופי וההדר של אותו אתרוג, עד שהמוכרים עצמם אמרו שככל הנראה היה טעות שהכניס אתרוג כל כך מודר לקופסה סגורה. סיפור נפלא שהתפרסם במבשר תורני. ואנחנו ממשיכים למען יהודי ויתיכם. בשיחת חג מיוחדת שהתפרסמה במבשר תורני לפני כמה שנים, סיפר שם הגאון רב שמחה רבינוביץ' לטבל הפיסקי צ'ובס. באחד השנים נולד ילד במשפחה, ביום הקדוש, הבריס ויום כיפר, הבריס מילה התקיימה באחד מימי חול המועד. הברית עצמה לא נערכה בסוכה אלא בסנהדרין, בהתאם לדברי ההלכה, שלא לעשות, להיזהר, לא לעשות ברית בסוכה מחשש שינשרו קסמים. ועלים מהסכך על הנימול יסכנו אותו. אבל במהלך סעודת הברית שהתקיימה אחרי זה, אז הוא מספר שנטל זקנו, הרבי הקדוש החלקס יושע מביאלה, את הנימול לידיו, אחז אותו בחיבב ולעיני כל הנוכחים העמומים, פנה עליו כאל אדם שמבין דבר, רואה את העינוקה, זה סכך, זה סוכה, זה קישוטנו היא סוכה. אחרי זה ראה לו גם את הארבומינים. כולם השתוממו, עד שאבי מורי הריב הוז ושאל אותו, אבא, תינוק רך, לא מבין. אז הוא ענה לו, נכון, הוא לא מבין, אבל הנשומה שלו קולטת ומבינה. אני פונה לנשמה שלו, שיחקקו הדברים על ליבו כבר עכשיו. ואילו אני ממשיך הרב רבינוביץ' ומוסיף, נזכרתי עם אותו חוטו מייסה, בשיטה שבשמי, במשנה במסכת סוכה, שמספר על שמה הזוקן, שבחלט המעזיבה וסיכך על המיטה בשביל תינוק בן ימו. אפילו שבשולחן ערוך נפסק להלוכה שתינוק צריך לאמו פטור מן הסוכה. מכל מקום למדנו במשנה הזאת שגם תינוק בן יומו שייך למצוות ישיבת סוכה. המצווה של הישיבה עצמה. ואנחנו ממשיכים טיפים לשמירת האתרוג. מתוך שיחה עם הגאון חסיד רב אהרון שפירא שליט"א, רב בית כנסת שנרול בבני ברק ומומחה בעל שם עולמי בתחום האתרוגים. וגם דברים שהתפרסמו במבשר תורני במאמר אצל הרב מנחם מנדל מוסקוביץ'. אז דבר ראשון שואלים אותו מה הצורה המיטבית להחזקת האתרוג. אז הוא אומר שהאתרוג זקוק לטמפרטורת עוד חדר. איפה שנוח לאדם לשוט, ככה גם לאתרוג. זה כלל הדברים. בימי החג עצמם, אז ידועים דברי קודש של אחסם סופר, שסימני מישוש אינם אלא הידור מצווה. יש חולקים בדבר. אז שואלים האם אפשר למנוע את היצרות מכתמים במהלך החג, את ההיווצרות של הכתמים. אז אומר הרב שפירא, שאחסם סופר מתייחס לסימני המישוש שנגרמו על ידי קיום המצווה, אבל כל עד שלא מתקיים במצווה, זאת אומרת לפני החג, אז המישוש ודאי לא, המישוש ודאי אינו אלא לפגם. הוא מסביר שהאתרוג זה פרי רגיש מאוד והמישוש עלול לפגום במראה. הוא אומר שהתהליך ההתפתחות של סימני המישוש זה מהיר, תוך ממש שעות לא רבות, עלולים להופיע בכל חלקי האתרוג, אמנם יש זנים מסוימים שרגישים עוד יותר, צריך להיזהר שני זהירות באותם זנים, אבל בכל הזנים צריך להיזהר. והוא אומר שצריך להבדיל בין יבול שנקטף בשלבים מוקדמים, שבועות אחדים לפני החג שעמידים יותר, לבין אתרוגים שנקטפים קרוב יותר לחג. שאותם אתרוגים שנקטפים כבר מוקדם, אז הם מאז ראש השונה ולפני זה, הם מוגדרים אתרוגי מים, שפירושו אתרוגים שממהרים את קצב הגידול שלהם על ידי השקעה מרובה, והתורגים האלה מכיוון שהגידול שלהם לא טבעי, אלא גידול מואץ, אז הם בא לידי ביטוי בחוזק והעמידות שלהם, שהאור של האתרוג רגיש ביותר, ועם אלה עלול להיפגע ממשוש במהירות רבה יותר. הוא אומר שאפשר להבחין גם בהבדל בין סוגי האתרוגים במראה השונה שלהם, בעיקר ברק החיצוני, סוג אחר שיש להם גם על ידי המשקל הסגולי שמועד ביחס לגודלם. מולץ לכן למורו ירו ירו וגם לקונה פוטנציאלי למעט במשוש עד כמה שאפשר. ראשית הוא אומר, כל עוד ולא נדרש להתבונן בחלק התחתן של האתרוג, עדיף להחזיק אותו באמצעות השרוול שעוטף אותו. וגם אם את הצורך להחזיק בידיים ממש, אז זה רק בקצות האצבעות, במצב שהאתרוג מונח רק על האצבעות, מעין ריחוף על היד, כמובן שלהיזהר שלא יפול מהיד. אלה שמלפפים את האתרוג בכפות ידיים, מוסיפים לאחוז בו באצבעות עד שכמעט יוצא מיץ, אז אומר, הם גומרים מבלי מיסים לנזק בלתי הפיך, עד כדי הוצאתו מהמחזור עוד לפני שמישהו יבוא לקנות אותו. בנוסף צריך להיזהר מלהחזיק אותו בכלל ביד ליחה מזיעה, מצוי בארץ הקודש, שתחילים לחפש אתרוגים בזמנים שימש עוד ימי שרב, ואם מישהו מזיע צריך לחכות שיתייבשו לו הידיים. הוא אומר גם מכאן הזרה, לא להוציא את הגן אחד שכבר קנה, שלא הוציא את האתרוג עוד פעם ועוד פעם, לבדוק שוב ושוב, הוא יכול לגרום נזק לאתרוג. הוא מספר על זקנו, זקנו גיא ודנרול, שנהג לרכוש את האתרוג לפני יום כיפר, ואולי תעסק בו עד ערב החג בהתאם למסור בבז, וככה רצוי לשמור ביותר על האתרוג. יש מהפוסקים שואלים, ממשיכים ושואלים אותו, שחוששים לשיטת הבח שפוסל אתרוג שיש בה עדיין מראה ירקות ולא מסתפקים בגדר התחיל להציב שמבר בעל אוכל. מה שמקובל, שואלים אותו, הרי מקובל לשים את האתרוג בין תפוחים כדי להכיש את התהליך של ההצבה, אז מה זה גורם ואם זה רצוי? אז הוא אומר, הוא עונה על השאלה שהתפוח מכיל חומר שנקרא גז הטילן, שהוא גורם לאתרוג להזיע, וזה המחיש את התהליך של הבישול. אין כל בעיה בשימוש הזה, אבל צריך משנה זהירות לבצע את זה נכונה, שלא יגרמו נזקים בלתי הפיכים, האתרוג שלא יצא נפסד לגמרי. ומה זה אומר? במרבית הפרדסים המסודרים משתמשים בתהליך הזה כדלהלן. הפרדסים מניבים בשנה שני מחזורים של פירות. הפריחה הראשונה זה בתקופת האביב, חודשי ניסן אייר, ואחרי זה בראשית חודש תמוז, וסליחה, ובאותם שבניסן אייר, אז כבר בחודש תמוז מתבצע הקטיף. אחרי זה מחזור נוסף, התרוגים האלה עדיין ירוקים מאוד בשבילו הקטיף. כדי להאיץ את התהליך, רזופים משתמשים בשיטה שנקראת הבחלה. חדר שעטום בצורה הרמטית, שמאחסנים אותו, מאחסנים שם את האתרוגים ליממה שלמה, במהלכה מחדרים לחדר גז האטילן, האתרוגים מתחילים להזיע והם מקבלים תוך ימים ספורים אותו גוון צהבב. במהלך השנים נוצר חשש שהתהליך הזה גורם לייבוש ויוצר מתיחות וקרעים באור המעטפת של האתרוג. אז הוסיפו פרדסנים, צינורות מיוחדים שמפזרות לחוט בחלל חדר ההבחלה, וכך נפטר החשש. מה שברור אומר שמדובר בתהליך שדורש מינון מדויק. אם האתרוגים ישו בין תפוחים הרבה זמן, אז העוקץ עלול ליפול, יישאר עם אתרוג צהוב יפה, אבל חסר בו למהדרין. לכן הוא אומר, מומלץ לעשות לא יותר מ-24 שעות בתוך שקית אטומה, ועל המקרר במופסת החום יסייע לשחרר את הגז מהתפוחים ולזרז את יעילות התהליך. עד כאן הדברים שלו. ואנחנו ממשיכים מיניון הדיומה, שוט נרחב בהלכות חג הפסח, מעט הרב הגאון, ושמול בו הפגנות שליטה. אז השאלה הראשונה, ששואלים, שהוא מדבר עליה, מהו מעמד הנשים לגבי מצוות ישיבה בסוכה? אז הוא עונה שנשים פטורות, כידוע, ממצוות סוכה, ככל מצוות זה שהזמן גורמה, והן לא חייבות במצוות סוכה אפילו לא בלילה הראשון של הסוכה. מנהג האשכנזים הוא שנשים שיושבות בסוכה לשם מצווה יכולות לברך לישב, אך גם היה מנהג הנשים הספרדיות בארץ ישראל דורי דורות, כפי שהיא דחידה, שהם ברכו על ישיבת הסוכה. האחידה והארץ חיים והסתחמת, כפה חיים, יודעים שכך פשט המנהג של האנשים הסועדות בכל ארץ ישראל, והם הורים להלוך ככה. ולמרות שלדת השולחן ערוך, נשים לא מברכות על מצווה שהזמן גורם. לעומתם כותב השולחן גבויה, שבמקומות שלו לא נהגו אנשים לברך על ישיבת סוכה, למרות שאנשים זהירות בישיבה, אבל הן לא מברכות עליה, על ארבע מינים הן כן מברכות. בכל אופן, למרות המנהג הזה והפסקים האלה, הרב עובדיה זצ"ל מורה בנחרצות שיקיימו את הפסק של השולחן ערוך שלא יברכו על ישיבת סוכה. וסיפר לי מורי, הרב דיסקי זצ"ל, ממשיך הרב גנוד ואומר, בעל מסס המלך, מראשי ישיבת כל תורה, שבחן ערבי חול המועד, הגיעו הרבה אורחים לסוכה ולא היה מקום, אז ביקשו מהאנשים שישבו לאכול מחוץ לסוכה שהן לא חייבות. אז רעייתו של הרב דיסקין, בת גדולים ולינת הגוין, לא מצא חן בעיניה הדבר הזה. אז סיפר הרב דיסקין שהוא אמר לה שתישאר בסוכה, ושתדע שנמיר אותה למחרת לקרוא בבוקר, כשמי בזמנו. אנשים יש בימינו יושבות בסוכה למרות שהן לא מחייבות להישאר בסוכה, כך כתב גם היפה לב. אתה רוצים הכתב שלמרות שאישה נשואה, תורה מצד עצמה ממצוות סוכה, אבל היא צריכה לסייע עליה מצוות ישיבה והתשע וכאינדדור של בעלה, ולכן היא צריכה לשבת בסוכה. וכאן זה נוהגים על פי הוראת הדברכיים שלא נכנסות לסוכה בכלל. הדברכיים מבטיח שאישה שלא תשב בסוכה יהיו לה בנים הגונים. במונקאץ' נהגו שאנשים ישבו בסוכה ולא לא אכלו שם. בספר, בבית שלו, אז אנשים ישבות בסוכה ולא מברכות. הוא יהיה פה שאלה מעניינת שהגיע על הבית של אורח מאמריקה, ראה את הקשוטי סוכה נוצצים והזדעזע, שאצלנו באמריקה הגויים משתמשים בקשוטים האלה לחגאות שלהם, לא משתמשים לסוכה. אז השאלה אם צריך לחשוש שהקשוטים האלה נועדו לקשוטי עבודה זרה. אז הרב אוזנר דן בעניין, הוא קובע שאין צריך להחמיר, כי אם הוא יוצרים לבית חרושת לכל דבר, זאת אומרת, כל מי שמסכים לשלם, וזה נעשה בצורת אוטומטית, לא יד, מגע יד אדם, אז אין פה מחשבת עובד אזור. טיולים וביקורים בסוכס, בצורה שזה ייגרם, יצטרכו לאכול או לישון מחוץ לסוכה. אז כבר נפסק בגמורה, בשולחן ערוך, שהולכי דרכים פטורים מהסוכה, אבל רמי שפיינשטיין סובר, שזה דווקא הולכי דרכים שיצאו לעניינים לחוצים, צורכי פרנסה, מסחר, אבל לצורכי טיול ותענוג, לא על זה מדובר. כך גם סוברים, רגון רבינו מזילבר לצל, ועוד רבנים. רשם זן הוכיח מהלוכה שלא להקיס דם בכל עמוד ולפטר עדי כך בסוכה. מה שהיה יכול להקיס דם לפני אחרי סוכות, שמכאן מוכח שאסור לצאת את טיולים בחג הסוכות ולהיפטר מהסוכה כדין אורחי דרכים, כי אפשר לצאת טיולים בזמן אחר. ומתם סובר הרב אליושיב, שכיוון שמקובל לצאת את טיולים, אז אין הבדל בין יציאה לצורך פרנסה וסחורה ויציאה לצורך טיולים. לכן מותר לדעתו לצאת בחג הסוכות לטיולים וגם להיפטר על ידי זה מחובת ישיבת הסוכה. אז אנשים שולחים לטול ארבעה מינים ברכה בסוכה, מה העניין של זה? אז הוא מביא שזה על פי הסוד, כן, האריזה. הוא מובא בהקדמת תיקוני הזוהר הקדוש, לא רק האריזה. גדולי עולם, החמצבי, השלוח, סמספר, חיים ולושין ועוד, נהגו לעשות ככה, כך גם מביא משנה ברורה, שם אחידה. תמונות רבנים רבות, מתחת זה כל תמונה נכתב מי הרב האדמור, האם מותר לקרוא את זה בשבת ובחג הראשון? נפסק בשולחן ערוך שכותל או וילון שיש בו צורות של חיות משונות ודקנות של בני אדם, כמו מלחמת דוד וגוליית, וכותבים בו צורת פלוני וזה דוקיין פלוני, אז אסור לקרוא בשבת, כתבו הפוסקים, ולכן אסור לקרוא כתובות שמתחת לתמונה. ואגב, לדעת החזנית שאסור להסתכל עם התמונות עצמם, אבל לדעת רבולי של רב ניסים ועוד, אפשר להסתכל על התמונות, אבל לא לקרוא בעיון את הכתובות שמתחת התמונות. בכל אופן, אז מה קוראים אותם כתובות של תמונות צדיקים? אז הוא אומר, הפגנות שהוא חשב להקל, כי זה סוג של צורך מצווה. אומר לה, אני הזדהיתי הסתכלות בתמונות של רבנים, והתעסקו בהם, חשבתי דבר מצווה מסוים. הוא מובא באיגר דה פירקה, שהסתכלות בפני צדיק, אחד שמצייר לפניו זו צדיק, זה סגולה הזיכרון. זאת אומרת שהבטה בתמונות גדולים מביאה לידי עירת שמיים, כן? כמו שמובא במייסא איש, בשם החזון איש, על גן ילדים מעורב, שרצו גם ילדים מעורב, זאת אומרת, זה ילדים חרדים וילדים מזרם פושר, ורצו שהגרננת תהיה מיעתו זרם פושרני, אך זה מי שאמר שהוא הורה להסכים בתנאי שיהיה תמונות של גדולי ישראל. ואכן אומר רב גינות, שמחתי למצוא בספר מדים לישראל, שהוא דן בזה, מצטט את מנוחה נכוינו, שמובא שם, שהרב חיים קניבסקי הורה שמותר לקרוא, כי מביא לי מנוסחי חומים, הוא הוסיף שם בשם רב ניסים, הוא הוסיף שם בשם רב ניסים ש... סליחה. אז, אז כאמור, רב חיים קניבסקי הורה שמותר לקרוא, והוא הוסיף, הוא הוסיף בשם רב ניסים, סליחה, שמותר לקרוא גם את הכתוביות שמתחת התמונות בהגדה של פסח, שבאות להמחיש לילדים את ההגדה והסיפורים. ומה שאליהו רבי כותב לא לקרוא, אז הוא הסביר ששם מדובר בציור אמנותי, מה שהוא מדבר על זה, ולא על שם המחשה. התיאור הסומאדים, עוסק שם רב חיים קניבסקי, שמותר להסתכל בהכל, כי זה תמונות של מצווה, כמו שלא, כל מה שחזה לא עשו את התמונות האלה, שזה לא שיטרי דיידיס. שכן שלי, שהוא מביא שאלה מעניינת הרב גינות, רוצה להוציא סוכה על עמודים בחצר המשותפת. שהסוכה תלויה על העמודים, ויוצא מרפסת כמה שנה, רוצה לשאת את העמודים כל השנה, האם זכותי להתנגד? אז מקובל עם פוסקה הלכה של חושב משפט, שבערים חרדיות, הגענו לגור על דעת שהשכנים יכולים להוציא סוכה מעל גבי העמודים, שזה לא גורם נזק, שזה סוכה סטנדרטית, נורמטיבית. בוועדת צלד מספר בשם זיימן גרוסמן בספר של השוט שהרשמה מגיע אדם שהצוואר רפואים והוא חלוש, בין שערה שעולה מהסוכה מפריע, שהוא לא מוכן שאותו אדם יקים את הסוכה בחצר המשותפת. בית דין פסק שאי אפשר לעכב למרות סיבה בחלשים של השכן המתנגד. ככה הדרך, גם חולה לא יכול לעכב שימושים מקובלים ורגילים. מה קורה כשהשכן רוצה להקים על החצר המשותפת עמודים קבועים שעמדו כל השנה? אז זהו קבע שלמרות שיתכן מצד הלכה קשה לעכב, אז באופן שזה לא מחייר את הבניין, לא מפריע לשמור שכני, אבל הוא מסכם שלמעשה קשה להתיר שאחד השכנים מניח דבר קבוע בקרקע שייכת לכולם. טוב, יש פה עוד שאלות בעניינים האלו, הוא אמר במשיך עם עוד כל מיני דברים כאלה, מוזמנים לראות זה בהפותח ולרוות נחת. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, יש פה דברים נפלאים על הרגוען רב חיים פיכל שיינברג, זה חצת כלבוכם מהספר מגדלתו ומאוממתו, על העידור המיוחדים שהיה נוהג בדלת מינים. אז המצווה של רבו מינים זה היה אחד המצוות שהוא הידר בהם במיוחד, היו לו חומרות מיוחדות. רב חיים רב שיינברג עשה שימוש בעירו אצל הרגוען רב דוד ליבוביץ', ראש שיבת חופת חיים, שהיה אחיינו של חופת חיים. הוא זכה ללמוד איתו בזמן שהוא חבר את החיבור הלכות סוכר. ורבינו קיבל ממנו את הגישה לסוגיות האלה. עיקר ההשקעה הייתה בהשגת לולב מעודר. רב גאון רב אושר שפירא סיפר שהגיע פעם לשאול את רבינו על אתרוג. הוא ענה לו, ובסוף הוא ננח, והוא אמר, אבל מה יהיה עם הלולב? שלולב מאוד קשה למצוא. המעניין לראות שככל שיחמיר חיבב וידר את המצווה, הוא לא עשה את זה לחשבון הלימוד, סמך על תלמיד שמתעסק שיביא לו. באמת צוות שלהם, תלמיד החיים מתלמידיו הקרובים, היו בורים לשעות ארוכות מינים ובחורים, ואז הם מביאים אליו שהוא יברור מהם. הוא סבר שלא להקל לקחת אתרוג בלי פיתם, ראש כתב שדווקא באתרוגים שלא עליהם פיתם מעולם, בהם אין חיסרון של חוסר, אבל האתרוגים שלנו, שהיה להם וזה נפל באמצע הגידול, כן, והוא מוספים שזה ברור שהסיבה שהוא נפל זה בגלל חולשת העץ. לא שייך להגיד שזה דרך ברסה. וכמו שהמציאות שיש עצים של חלק מהאתרוגים החזקים יותר רש פתאום, חלק נופל. הדרך שזה קלקול, זה חצרון שפוסל מדין חוסר, הוא ידע את זה פסול מהתורה ביום הראשון, לכן לא מוכן להסתכל. לא מוכן להסתכל אתרוג בלי פתאום. מלבד האתרוג הרגיל, לא היה מנענע גם עם אתרוגים מרוקאי ותימנים. זה היה לא פשוט להשיג אתרוג תימני עם פיתם, כמעט לא מצוי, אבל עמלו, השיגו לו. ראו לו, כשהיו מביאים לו, כשהיה מסודר, ראו לו בשמחה והנאת תרופה. אחרי שהיה הוגד אותם, היה מנשק אותם. כדי לקיים את שיטת הביקור יעקב שבירושלים מקיימים מצוות ארבעין מדורי עצי כלשהו בסימי החג, אז הוא יודר כל הנשנים לנסוע מדי יום ביומו לכותל, שהתקיים שם עניין מיוחד של בני הישיבה עבורו, למרות שזה היה לו טרחה לא פשוטה, בפחות בשנים האחרונות שכבר היה שיש מופלג, לא ויתר, לו זה היה קשה לו. ומספר רב אלכסנדר ספר, שנה אחת הרבנית הציעה שלא יסע, כי זה קשה לו, אמרה שעדיף שיתקיים במניין בבית או בישיבה. אמר לרבנו, לא, שזה לא טרחה בשבילי, כל השנה אני מחכה לזה. כמובן שהיא הסכימה. הדרך לכותל, העצה, והבית חוזר עם ארבע מינים ביד, וגם ברכב, המשיך להחזיק את זה בידיים, להסכים לתת לאחרים. ראו את החיבה שלו למצווה. כמו שהגמור אומר, תמיד נגיע קירי ירושלים, שהיו הולכים. אחרי שהוא נטל בעצמו את המינים, אחרי שחיס, הוא יקנה אותם לכל מי שרצה לצאת בהם, במתן סמינות לאחזר, כדי שיהיה בגדר של, שעדיין יישאר בגדר של לוחם. ומעניין שככל שהייתה לו אהבה וחיבה למינים, נזר שמהידורים בהם יהיה לי זקות כולה במצווה, לא חשש שיקלקלו על מה שכל כך עמלו להשיג. באמת מאות אנשים היו נוטלים מדי יום ביום את הארבומינים שלו, גם בתפילה, גם בבית, אם יש לכם. היו פעמים שזה נהיה, האתרוג נהיה חום מרוב המשמוש, אבל נמשיך לברך את זה, אפילו שהאתרוגים יותר נקיים. הוא שמח, וכנראה שהוא סבר כדברי אחסם ספר, שאתרוג שנעשה מנומר מרוב שימוש, הוא היופי והדר הגדול ביותר. פעם מישהו לקח אתרוג בצורה בלתי אחראית, פסל אותו, אז לא רק שהוא לא כעס, אלא הוא התייחס אליו בפייסנות. אברך פעם בא לשאול אותו על אתרוג יקר, שאל כמה שיעור להוסיף עבור רידור מיצה. אז למרות שכאמור רב חיים ביחד שיינברג זצ"ל, דיבר בארבומנים, אמר לו, ומה עם בגד לאישה, כבר קנית? שוב, וכך, ואברך הבין טוב את מה שאמר לו. ואנחנו משיכים רבותיי עם דף היום מבעל אוכל. אנחנו אוחזים בשעה טובה, בסימן טוף למדי סעיף א'. עדיין מברכים על ביור חומץ שנמצא בבית באמצע החג, ומי שכח לבדוק את החומץ, מה יעשה? וכך, ולא נשים מעייני, נלמד היום דף היום מבעל אוכל, נוכל לשמוע בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים. לגדול בתורה ולרבות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו נתנה עד אפרים מבעל אוכל. מי שלא בדק את ביתו מחמץ בליל י"ד בניסן, יבדוק מיד כי ייזכר. אבל החל משעה תחולת המכירה, לגוי בערב פסח אי אפשר לברך לבדיקה. כיוון שכפי הנהוג, מוכרים לגוי את כל החמץ שלא ידוע על הקיום שלו. ואותו דבר אם מצא חמץ בפסח הבא, אי אפשר לברך בשעת הביור. אבל חמץ שהתהווה בפסח, שנהיה בפסח, צריך לברך בזמן הביור. מי שלא בדק את הבית עד אחרי פסח, צריך לדאוג אחרי פסח. למרות שבשעה הזאת זה כבר שייך לישראל, ולא לגוי, לא מברכים על הבדיקה, כי אין חובה שלכם ביור חומץ אחרי הפסח, ומותר לשוטו בבית, ושתקנו לבדוק כדי להבדיל בין חומץ שעבר לפסח, שאסור בנו לחמץ שמותר. מי שנזכר ביום טוב ראשון, או בשביל של פסח שהוא לא בדק, אז נחכו הראשון אם לבדוק ביום טוב, ולחכות למצוא יום טוב. יש מאחורינו שיחריעו. שאם הוא ביטל את החמץ לפני פסח, אז הוא לא יבדוק ביום טוב, כי בלאו אוכל לא מברים את החמץ הזה ביום טוב, אלא רק מכסים אותו. ואם הוא לא ביטל את החמץ לפני פסח, אז יש נוהגים שאם מוצאים חמץ כזה ביום טוב, מבארים אותו. ואלי מנהגם, ניתן גם לבדוק ביום טוב. אבל ספק אם מותר להדליק נר ביום טוב לצורך בדיקת חמץ. אבל המנהג הרווח הוא שלא מבארים ביום טוב גם חמץ שלא ביטלו. לפי המנהג הזה, גם אין לבדוק ביום טוב. מי שיוצא לדרך לפני ליל 14 בניסון, לפעמים חייבו חז"ל לבדוק את הבית מחמץ בלילה שלפני צאתו, ולא מברכים על בדיקת חמץ לפני ליל י"ד בניסן, כי רק מעלה זה ואילך הבדיקה נחשבת לתחילת הביור, שאת מה שהוא מוצא בבדיקה הוא מברך למחרת, או לאלתר כשבודק אחרי ליל י"ד. לכן אפשר לברך עליה על ביור חומץ, אבל בבדיקה שלפני י"ד הוא לא אמור לברך את החומץ, אלא רק להוציא אותו מהבית, ולכן הבדיקה לא נחשבת לתחילת ביור חומץ. ואיסור עשיית מלאכה וכיוצא בו בליל הבדיקה לפני הבדיקה. מנהגי ניקוי הבית לפני הבדיקה אמורים גם בבדיקה שלא בזמנו. בנוגע למנהג של 10 פציצים שמניחים, אז בזה יחלקו הפוסקים, צריך לנהוג בבדיקה שלפני ליל י"ד. עד כאן בעניין דף היום בלוח שנלמד היום בעזרת השם. נפליג
אחורה ונזכר מה שלמדנו ביום חמישי. לדעת השולחן ערוך ורוב הפוסקים, אדם יכול לשלוח שליח לעשות ביטול חומץ לחומץ שלו. אבל יש מחמירים, בגלל שביטול חומץ זה כעין הפקר, והפקר לא ניתן לעשות על ידי שליח. יש להחמיר כדעה זו, אם לא בשעת הדחק ולא מינוי שליחות. לכל הדעות, אין אדם יכול לבטל את חמצו של חברו. לא ניתן לעשות הפקר על ידי שליח, בגלל שהפקר נחשב כעין נדר, ואדם לא יכול לעשות שליח לנדור עבורו, וכן מסיבות נוספות. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר מה שלמדנו באותו יום, עירוב חצרות חל בכניסת שבת, דהיינו שצריך שבתחילת ליל שבת, הפעת של העירוב תהיה מונחת במקומה, ולכתחילה צריך להניח, לפני תחילת בין השמושת, שזה ספק יום וספק לילה, ובדיעבד אפשר להניח את פת העירוב עד לסוף בין השמושות, וגם לברך עליו, בגלל שלעניין זה החשיבו את בין השמושת כאילו, ובדי יום. יש אומרים שאין לברך עליו בזמן בין השמושת. אך לכל הדעות, יגיד את נוסח בהדין עירובה, זה נוסח שנאמר בשעת הנחת העיר. ומעיד אחי אם הוא הניח תפת לפני תחילת בין השמושת, והיא עבדה ונאכלה לפני סוף בין השמושת, דנים את בין השמושת כלילה, מחשיבים את תחילת בין השמושת כתחילת הלילה והעירוב חד. דף האם תלנו דבלי, האם היו האבנים מסוטטות בבית המקדוש? באיזה שהיה הממונה מגיע לבית המקדוש, ואילו רובים היו בית המקדוש. על כך ולא נושאים מעניינים, ילמד היום במסכת סטומית דף קופו. ולקראת סיום רבותיי, חפצים בחיים, אנחנו אוחזים בפתיחה. בהמשך הפתיחה עצר בפתיחה אנחנו לומדים על לאווים נוספים שכרוכים בדיבור שנורת. שם הולך הפן תזכח ושם הולך אומר חובצחיים עזרה לגסי הרוח. אם הוא מליג מתלצץ על החבר מסתובב מחשיב את עצמו לחכם יותר ממנו. ושיחה לו לשם קודשי, זה לאו על עבירה שנעשית שלא לשם ענו אלא לאחיס. ממילא יש בו מרד, פריקת עול, עול מלכות שמיים, הרי זה חילול השם. וכך גם דיבור לשנור, אין בו טייבה ולא הנהג השמיד. כשהאדם הוא איש חשוב שמסתכלים עליו, הוא אומר חופת חיים העבון גדל עוד יותר, ואחת כמה כמה כשעושה את זה ברבים. ואם פה נידון רחב ומעניין בביאור מוסופים, בנוגע לדברים האלה, אחר המציאות מוכחה, שספר לשנור כן נהנים. אז הרב שטיין אני מביא בשם החזוני שכנראה חפץ חיים לא טעם דענו שיש בשנור. באמת חפץ חיים בעצמו כותב בשמיר סלושין בשם הגוין, שהטעם שאנשים מרגישים הנאה גדולה בשנור יותר מכל העבירות, בגלל שבאמת אין הנאה גשמית נדברים בטילים וליצונות, בגלל שכל דבר שאדם עושה נותנים לו רוח ממרום, אותו רוח לא שוקד לדעת שהוא עושה עוד דברים כאלו. ככל שהעבירה גדולה יותר, איך רוח התאומה שבא ממנה גדולה יותר, השם הרחם. ארגון כותב גם רב ישראל סלנטר, שלשון הרע זה מסוג החטאים שלא נגרמים מחמת אהבה למחמת רוחניות טמאה, שמלפפת את האדם להחטיא אותה. הגאון רב חסקי לוינשטיין זצ"ל הסביר, שבאמת מצד הטבע אין הנאה בספור שנור, אלא שאדם עצמו, כשהוא מתרגל, אז הוא עושה את זה בכך שלאבון יש לו הנאה גדולה. ועוד הסבר כתב רב חיים פרידלנדר בשם הרב דסלר, שהנאה היא מזה שהוא חושב שאם הוא יקטין את הערך של חברו ויגלה את המום שלו, אז בזה הוא יגדיל את הערך של עצמו ויתכבד בכלון חברו, שהרי הוא נקים הוא כל אותם גם שהוא סיפר עליו. כיוון שהנאה הזאת מושתתת כולה על אשליה ודמיון שווא, שהערך של האדם נמדד כפי שנראה בעיני אחרים ואין בתועלת והנאה מעשית, לכן לא נחשב להנאה. עוד הסבר מובא בדורש דוד, שהנאה של מספר לשנור לא נגרמת מרווח או כבוד, אלא מחיסרון להשפעת הזולת, אם אלה זה לא הנאה חיובית, אלא מהנאה שנגרמת מהיעדר הטוב של הזולת. והנה הנוע של הנחש מהקשת אדם שנעה למה שסרון המוחש, המוקש, ולכן אמרו חיות לנחש, מה הנאה יש לך? ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. באפה ליועץ, הוא מביא, ציוונו לשמוח שמחה של מצווה, וגדול גורי אריזה, שמישהו שמח וטוב לב, ולא יצטרך כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח. והקינן תואר מובא שאדם אחד שאל את הרב שך, איך מגיעים לשמחת יום טוב? הוא אמר לו, בקידוש, כשאני משבח את השם, שבוחרבוני מכל אום, ורמוני מכל אושר, גישר מצווה טוב, אני חופץ על זה, אני חושב על זה, אני רוצה להתחיל לרקוד. אתה שואל אותי איך מגיעים לשמחת יום טוב? תדע רבותיי, שלא תמוש השמחה מעמנו כל ימי החג. ולכוון שאנחנו מקיימים בכל רגע של שמחה, תבססם מדאורייסה. והבול אתר מסיים ביודו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם חג שמח, עם הרבה השפעות טובות, ברוכניות וגשמיות וכל טוב סלם.